צהריים טובים, שלום לכולם. אתמול ראינו את סעיף י"ב, סיימנו אותו, אבל בסוף הבן שלי קצת הפריע וחשבתי לחזור על המשפטים האחרונים. דיברנו על אחדות הנס והטבע, והרב אמר משפט חשוב שנפתח בו עכשיו. לא עשתה הנבואה, לא יודע איפה זה במדורה שלכם, לא עשתה הנבואה שום נס, כי אם כשקשרתו לאיזו טבעיות טבעית, אפילו קלושה וקטנה. רואים את המשפט הזה? סוף למד זין, הוא אומר. אז שם הרב מסביר עיקרון שמופיע כבר בספר מלכים, שכשהנבואה, דקדקנו בזה אתמול, חשבנו אולי הכוונה דווקא נבואה. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס יש מאין, בריאת העולם, יציאת מצרים. אבל כשהנביאים עושים נס, הם צריכים איזושהי אחיזה במציאות הטבעית שעל גבי הם יחוללו את הנס. זה מורה לנו את העיקרון שהנס הוא לא מנותק מהטבע. ולכן צריך איזשהו קשר בין הנס לטבע. אפילו קלוש וקטן, העיקר שיהיה איזו טבעה טבעית שעל גבי הנס מתחולל. מה? לא שומע?
המבול.
היה בו אלמנט של נס, אבל תשים לב, זה לא היה נס מוחלט לגמרי. יצאו מים מהאדמה, ירד גשם, 40 יום ולילה, כלומר, ירדו כמות, נוספו כמות מים כאלו שהספיקה להציף את כל ה... משהו טבעי, זה לא פתאום, הכל מים. היה צריך 40 יום גשם, למה? למה היה צריך 40 יום גשם? כלומר, זה היה סוג של נס, כי בדרך כלל 40 יום גשם לא עושים זה, אבל נפתחו מים אותו רבה. אז זה נס, אבל שם זה באמת היה הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, אז יכול להיות שלא צריך קשר יותר. חשבו בזה חושבים, סימבולונים מחשבות. סימבול זה סמל. המחשבה של הסימבולונים היא כזאת שכל מה שכתוב בתורה זה בעצם סמלים עבור דברים אחרים. הרש"ר הירש דיבר בזה ביחס למצוות, שכשאדם מקיים מצוות תפילין זה איזשהו סמל, זה לא באמת משפיע על הלב ועל המוח שלו בקדושה, לא באמת מרומם את העולם ואת העולמות, איזשהו סמל שמזכיר לו את יציאת מצרים, צורך העניין. בסדר? אותו דבר גם ביחס לניסים. הסימבולונים חושבים מחשבות לא נכונות.
זה מקטין את המשמעות בעצם.
נכון. אנחנו לא מסכימים עם הדעה הזאת. הם אומרים שהניסים לא קרו באמת, אלא זה איזשהו סמל. תורה אמרה לך, קריעת ים סוף, כדי שלסמל לך את זה שעם ישראל הוא פורץ את הגבולות של המים ושל החומריות.
אבל היות לא בנויה על ניסים.
ודאי. ולכן הוא אומר הרב שכצללים נהלכו, הם הולכים בצללים, והאמת המסורתית, האמת של המסורת, לא מלשון מסורתיים של היום, אלא מלשון ה... מסורת, התורה, תביע אמריה בחולות גבורתה. ומה האמת? ריחוס מעודק דרוש תמיד, כלומר קשר מעודק צריך להיות תמיד להיות מעולם העליון, מפעלת השליטה הנשמתית, שזה הנס, שכאילו הנשמה שולטת, שכשעם ישראל צריך לצאת ממצרים, אז יש ניסים. אל העולם התחתיתי המוגבר, מצוצם בטבעיותו, שזה הטבע. גם שם, גם פה. המהלכים קבועים ומסודרים. אל תחשוב שרק הנס מסודר, שהקדוש ברוך הוא רואים את יד השם. גם הטבע מסודר ויש תליטה והנהגה אלוקית על כל התהליכים הטבעיים. הם מסודרים בחוכמה, בהנהגה אלוקית מדויקת, בחופש. אין כבלים, גם הטבע לא כבול. במלוא קודש, כלומר, הכל משרת את המגמה האידיאלית, האצילית, המוסרית, והכל הולך הלוך ואור. זה פסוק במשלי, שהרב קוק מביא אותו הרבה, פרק ד' פסוק י"ח, והיה האור הולך נכון, הולך ואור נכון כנכון היום, משהו כזה. הגאון מווילנה שם כותב על הפסוק במשלי, שזה מלמד אותנו על גאולה שבדרך הטבע. הרב טאו תמיד מביא את הגרא הזה, זה גרא מאוד חשוב שם, הפסוק פרק ד' פסוק י"ח במשלי, והרב קוק, כל פעם שהוא בא לדבר על גולה של קימה קימה בדרך הטבע, מביא את הפסוק הזה, הרבה פעמים, מביא את הפסוק הזה, פסוק, יש כמה פסוקים שהרב קוק מביא אותם המון. זה אחד מהם. הולך ואור כנכון היום. כלומר, כמו שהשמש זורחת ועולה כמעה כמעה, מאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. אומר אבו דרעם, בפירוש שלו על הסידור, מה זה ברחמים? שהשמש זורחת כמעה כמעה, לא בבת אחת אור גדול שהבני אדם יכולים להתרגל אליו, זורחת כמעה כמעה. אותו דבר, כתוב במדרש שוחר טוב בתהילים על הגאולה. למה הרי חז"ל בירושלמי דימו את זה? כי איילת השחר שיוצאת בין הערים, השמש שיוצאת בין הערים, מה הדמיון? כמו שהשמש יוצאת כמעה כמעה ברחמי, שאני יכול לקלוט את האור, אומר מדרש תהילים. מדרש שוחר טוב בתהילים, גם הגאולה באה כמעה כמעה כדי שנוכל לקלוט את האור. במיוחד על אור כזה עליון, כמו שראינו אתמול, שראינו שהמטרה היא לתאר את הסירחון הבשרית, תזומת הנחש, תיקון כל היסודות, זה אור מאוד מאוד עליון, שלא יכול להופיע ברגע אחד. האור הזה הוא התחלת תקופת הזרחת אור תחיית המתים מחומר החוסנו. זה מה שהולך ומופיע בגאולה שלישית. תיקון יסודי, שורשי, שכל מציאות החטא. של מחיית המוות, הכרת שכרות המוות וכו'. אור כזה לא יכול להופיע בבת אחת, צריך להופיע כמעט כמעט. התארה גם מתחוללת לאט לאט בשלבים. לכן, הרב משתמש פה בביטוי שהכל הולך הלוך ואור. מה הקצב? כלומר, מה הידיעה והאמונה וההשכלה וההכרה שמועילה לנו לראות את יד השם בתוך מהלכי הטבע, כפי ההפריה של זיו ההכרה של חוכמת ישראל העליונה, ככל שאדם יונק יותר מהתורה, מחוכמת ישראל העליונה, שמה היא? של אתרות הנבואה, זה הנביאים, והספקלריה מהירה, זה משה רבנו, הנותנת עליהן את זיוון מהוד קרניה, כלומר, הקרניים של הספקלריה מהירה של תורת משה, מאירים ונותנים זיו לאתרות הנבואה, לדברי הנביאים. ככל שאדם יותר שקוע בתורה ובנביאים, הוא יכול יותר לראות את יד השם, שהוא קורא את כל מיני מיני מלחמות. לא כל המלחמות שהיו בהיסטוריה מופיעות בתנך. גם לא כל המלחמות שקשורות לעם ישראל מופיעות בתנך. נבחרו אותם המלחמות שאתה יכול לראות את הנהגת השם, שיש בהם מסר אלוקי. אז כשאדם מתבונן בתורה ובנביאים בצורה הנכונה, כשהנבואה, הספקלריה מהירה, מהירה על הנבואה, כשהוא רואה כמו שכולנו רואים את הקדוש ברוך הוא בתורה, מצוות, והקדוש ברוך הוא מדבר עם האבות ועם משה רבנו, זה, מציאת מצרים ומתן תורה וזה. אבל גם בנבואה, שזה תורי מלחמות, שזה תורי אירועים, שזה יותר סיפורים, גם שם אתה יכול לראות את יד השם שמנהגת את עולמו. ככל שאדם יותר חי בהכרות האלה, יותר מבין אותם, ככה תזרח הדעת להכיר את המגמה של כל המון המסיבות, המסיבות הטבעיות של הטבע. כן, ראינו כבר את המילה הזאת, מסיבות. אתם רואים בשורה השנייה, תחילת הפסקה. סקירה רואה את הכוח הלוקי החי ופועל ותועפות גבורותיו ורומות קודשו בכל מסיבות הטבע. המסיבות הטבעיות, המסיבות זה מלשון סיבה ומסובב. יש לך סיבה ומסתובב מזה משהו. כן, אז יש פוליטיקה, זה עשה את זה ואז הוא עשה את זה ואז היה מלחמה ככה וזה ככה, הכל נראה טבעי. אבל מי שמעמיק מבט רואה את מה שעומד בשורש כל המסיבות הטבעיות האלה וללכת עם כולן. אתה פועל יד ביד עם הקדוש ברוך הוא. כשאתה רואה גאולה שבדרך הטבע, אתה לא מטוב, זה בדרך הטבע, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה לא נס. לא. אתה רואה את יד השם בתוך הצהרת בלפור, בתוך ועידת האומות המאוחדות בסן רמו, שם אתה רואה את יד השם. ואז אתה פועל עם כולם, הולך עם כולם. הכוונה, אתה נותן לזה יד, והולך עם זה. והרקוק פעל למען הצהרת בלפור, וכל החרדים שם קפצו עליו. וכשאתה רואה גאולה שבדרך הטבע, אתה רואה ציונות חילונית, אתה הולך איתה. לא עם השלילה והכיעור והתומה שבה, שזה הבור היקוש שהציונות הדתית נופלת בו פעם אחר פעם. ולכן אנחנו חוטאים למטרתנו ולתפקידנו כתלמידי הרב קוק. לא לתת יד ביד עם זה. אתה מתגייס איתם בצבא ומציב עמדה של קודש. כי אתה מבין שהצבא הזה זה יד השם, והמדינה הזאת זה יד השם. אבל אתה לא נותן לגושפנקה לשלילה ולתומה ולכיעור, אלא אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מביא תהליך גאולה שהוא בדרך הטבע, אז באופן טבעי יש בו קלקולים וסיבוכים וחולשות, כמו הגאולה השנייה. גאולה ראשונה הייתה בדרך נס, יציאת מצרים, קמת בית ראשון. גאולה שנייה הייתה בדרך הטבע, עזרא הסופר, והיו שם המון קלקולים, לא פחות ויותר מה שיש היום. נשאו נשים נוכריות, עזרא מדבר על להתגרש מנשים נוכריות. גם לצערנו עכשיו התחיל תופעה של הגיורים לא גיורים, ומתחתנים ולא נורא וזה. שם הכהן הגדול היה צריך להגיד לבנים שלו שיגרשו את הנשים הנוכריות. הגולה שבדרך הטבע היא תמיד יותר מסובכת, אבל היא בסופו של דבר יותר עמוקה. היא גואלת מלמטה. אז אם כן, אדם נותן, הולכים עם כולם, אומר הרב, ולברך את שם השם המיוחד, מסדר מטיב את כל, אבחת השם בכל, בכל תמיד תלתו בפי, גם הדברים האלו, ואומרים הלל ביום העצמאות, מברכים את השם על הכל. השם, כלומר, פה, זה כמובן לפני קום המדינה, לפני שהיום העצמאות, לפני זה, אבל הרב מניח לנו את היסודות הרוחניים, שכשמגיע יום העצמאות, יודעים להגיד הלל. כי הנס והטבע מאוחדים, התורה את יד השם מנהגת את עולמו. והקמת מדינת ישראל זה לא אירוע שאפשר להתעלם ממנו. אז המחת השם בחולת, תמיד תלתו בפי, אומרים הלל ביום העצמאות. השם המשולב של הוויה והדנות. הוויה זה נס, השם העליון, והדנות זה המלכות של הופעת השם בטבע. מאיר, הוא מופיע, בעיקר תפארתו, בכל אורותיו של הנס והטבע, מקורותיו, מבואיו ומעייניו, המבוע והמעיין זה המקור. בכל צירופיו ולבושיו, בכל טעמיו וקודותיו, תגיו ואותיותיו. אז זה הופעת השילוב של הוויה והדנות של הנס והטבע, כל הצירופים. ובלב ישראל חרותה אש דת. זה התורה, שנקראה אש דת. למה פרשת האזינו? מטרת עולמים, התורה, האש דת הזאת שחרותה בלבנו, מטרת עולמים, היא המטרה של כל העולמים. לכל תנועת החיים, המטרה של כל תנועת החיים, המגמה והמטרה המוסרית של כל מציאות החיים. לכל היש, בעבר ובעתיד. כלומר, הרי אמרנו שהדרך שלנו להכיר את ההכרות הנכונות האלה שאני מדבר עליהן היא באמצעות התורה, בכללי המהירה. אז היא חרותה בליבנו. ומבעד כל מפלסי העננים, זה פסוק באיוב, ל"ז-ט"ז, כתוב לכם שמה? לא כתוב? זה פסוק באיוב, מפלסי העננים, מבעד כל הערפל הזה, אור הקודש יחדור. פרק למדזיין, פסוק תדזיין, שהעננים זה הטבע. אז זה אור הקודש בנס, קל לראות, אבל בטבע קשה יותר לראות, אבל אנחנו מעמיקים את המבט, ומבעד כל מפלסי העננים, אור הקודש יחדור. הנה השם אלוקים בחזק יבוא, וזרועו מושלה לו, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. כן, הקדוש ברוך הוא מופיע גם בדרך הטבע. פעולתו לפניו. הכל לפי רוב המעשה. כמה אנחנו נוכל, זה מה שדיברנו בהתחלה. אם אתם זוכרים, דיברנו שככל אשר תטיב הדעת להכירו ולהבינו, כה תגלה את האורות של המסיבות, כן תיישר למטרותה. ככל שאנחנו יותר מסתכלים על זה ככה, זה יותר ככה. כפי הכל לפי רוב המעשה. כן, כיצד אור הקודש יחדור מבעד כל מפלסי העננים, כן, מבעד לכל ענני הטבע שמתשתשים את אור הקודש, לפי רוב המעשה. ככל שנעשה יותר מעשים טובים, לפי הרחבת ההקשבה, נדע יותר להקשיב לתהליך האלוקי. לפי הגדלת התורה, לפי הפצת המעיינות של התאומות הרוחניות, שזה הפצת המעיינות של התורה והקדושה בעולם. לפי השלטת הגאון של חוכמת ישראל המנוחלת, הדוברת רק אמת בשם השם על כל מחשבות אדם אשר הם ההבל, כל המחשבות שכן, הציונות החילונית, אנחנו מחפשים פה מקלט בטוח לעם ישראל ומדינה כזו, מדינה על כל אזרחיה, כל המחשבות הבל הללו, התורה, כמו שאמרנו שחוכמת ישראל היא זאת שמקנה לנו את המבט הנכון, אז ככל שנשליט יותר את חוכמת ישראל המנוחלת שעברה לנו בנחלה, ככה יותר ויותר נדע לקרוא באמת בציור האמיתי הנכון על מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, על כל מרשאות אדם אשר עם האבל יבש חציר נבל ציץ דבר אלוקנו יקום לעולם. האמת האלוקית שמופיעה מבעד לכל התהליכים הטבעיים היא זאת שבאמת תקום לעולם. עכשיו תפתחו את הכוזרי, מאמר שלישי סעיף ה', מי שהביא כוזרי, מאמר שלישי סעיף ה'. אני אומר לכם במה הפסקה עוסקת ואיך היא בנויה, ואז נקרא את הכוזרי, וכמה שיצרנו זמן נתחיל את הפסקה, וכמובן שנמשיך אותה בהמשך. זאת פסקה ליומיים אם לא לשלושה. הנושא של הסעיף שלנו פה זה המוסר התחתון אל מול המוסר העליון. אני אסביר. המוסר התחתון הרב קורא לו במאמר הדור מוסר כובש, זה מלחמה נגד כוחות החיים. אני אומר בגדול, נראה את זה בעריכות בפנים. המוסר העליון זה מוסר שהרב קורא לו מוסר הישר, שאדם לוקח את כוחות החיים ומיישר אותם, מרומם אותם, מפריח אותם בהתאם להדרכת התורה. לא כל אדם יכול לחשוב בעצמו על עצמו שהוא במדרגת המוסר הישר, בטח לא בחור שואל בישיבת שדרות או לא בישיבה אחרת. שם צריך הרבה עודה של כובש, בטח בדורנו, כי אדם מגיע לישיבה אחרי 18 שנות סמארטפון ארורות ביותר. אז השנים הללו הם מטשטשים את הקדושה באדם, ואז הוא יבוא להגיד אני ישר, אני רק צריך ליישר את הכוחות שלו, כשכל הכוחות שלו כבר מסובכים ומטומטמים בהמון טומאה, ולא כל אחד מכם כמובן, דבר כללי הציונות הדתית וגם אז לכן צריך להפעיל את המוסר הכובש, הרבה כובש, לדרוך חזק על כל הכוחות, גם עם כוחות החיים שלנו. יש מחיר המוסר הכובש. כשאדם מדכא את כוחות החיים שלו, יכול להגיע קצת למרירות, לעצבנות, הוא מרגיש דיכאון קצת, אבל זה תרופה. כשאדם לוקח תרופה, זה מר לו בפה. אבל זה חייבים. אין מה לעשות. אחר כך, שתבריא, ותחלים, ותתנקה, והגוף חוזר לאיתנו, אתה יכול את המוסר. עכשיו, קח תרופה, מר בפה. אין מה לעשות. כובש. מתי אדם יודע לעבור מי כובש לישר? אם הוא כנה בעבודת השם שלו, יש לו פנקס, הוא רושם לעצמו מה הוא מתקדם ומה הוא מאחורה, מה הוא לא מצליח להתנקות ומתייעץ והוא זה, אז הוא יודע באיזה שלב. גם לא בכל, לא, אדם לא עובר מכובש לישר בבת אחת. יש תחומים שונים בנפש האדם. בתחום הזה הוא אומר אני נקי, אני יכול לעבור לישר. תחום פה אני צריך עדיין כובש, וכן על זה הדרך. זה במוסר הפרטי. הרב קוק אומר, כמו שבמוסר האישי הפרטי שלנו מעבר מי ישר, מי כובש לישר, ככה גם הרב קורא לזה הליכות עולמים. יש את המוסר של חיי האדם היחידי ויש את הליכות עולמים. גם בהליכות עולמים האומה הישראלית והמבט שלנו לעולם עובר מכובש לישר. מה שהיה נהוג בתקופות הקדומות שהמוסר הכובש הוא היה שולט בעולם, עוברים למוסר ישר, חירות, חופש, שוויון, דמוקרטיה. הערכים הללו מבשרים דברים גדולים. הם, כמובן, בלי הדרכת התורה, הם מגיעים לכל מיני עיוותים. אבל בגדול, הערכים האלה מבטאים חופש הדעות וכו', מבטאים את זה שאדם רוצה להגיע למצב שכוחות החיים יופיעו בצורה ישרה, בהתאם לגאולה האחרונה, שהגאולה שלנו, שאנחנו מרוממים את כל כוחות החיים. זה בגדול המהלך של פסקה י"ג. י"ג, כמה שאנחנו, לא, פה, ישראל התחילתו י"ג. מה שאני רציתי ללמוד איתכם היום, מה שנספיק, זה מאמר שלישי, סעיפי. שהרב מדבר שם על מדרגת החסיד. אמר הכוזרי בסעיף ד', כן, מתחילת המאמר, לא נאריך לקרוא פה הכל, מדברים על מדרגת החסיד, תואר עובד אלוקים אצלנו. בואו נראה רק את המשפט הראשון בסעיף א', אתם רואים? תדפדפו רגע אחורה. אמר החבר, תואר עובד אלוהים אצלנו, איננו פורש מן העולם הזה, כדי שלא יהיה למעמסה על עולם, ויהיה עולם למעמסה עליו, ויסנה את חייו, הוא אחד כזה ששונא את כל הכוחות החיים, כל החיים, פורש למנזר, הולך לחיות בלי אישה, בלי כלום, חיי, נקרא לזה, חיי רוחניות שנובעים מסלידה מהעולם הזה, למרות שיש לנו בדרגת הפרישות, גם ישר כזה בספר חורות הלבבות, יש מדרגה כזאת במסילת ישרים. יש לזה מקום, כן? צריך להבין מה המקום. אבל זה לא תואר עובד אלוקים בצורה השלמה. זה איזושהי הדרכת מעבר. והסתה את חיי השם וחסדי השם עליו וחלון אותו בן הקדוש הוא נותן לך חיים, מה אתה שונא אותם? כי אומרות מספר ימיך המלא וארכת הימים, אדרבה, אוהב את העולם הזה ואריכות הימים. חולה וחולה וחולה. עכשיו תעברו לסעיפי. האמת שסעיפי מתחיל בסעיף ב. בואו נתחיל בקצרה. אמר הכוזרי, כי תתן למעשה החסיד שבכם היום. מה זה החסיד? מה החבר? החסיד הוא הדואג למדינתו. מחלק ומשר לכל אנשי הפרנסתם וכל צורכיהם. הוא מתאר לפה מלך. דואג לכל הצרכים של כל הנתינים שלו. נוהג בהם בצדק, אינו עושק אחד מהם, ואינו נותן לו יותר מחוקו הראוי לו, וכך ימצאים בעת יצטרכו אליהם, נשמעים לו, כשיש מנהיג מורה מעם, שדואג לכל אנשי המדינה, אז כשהוא קורא להם עכשיו נלחמים, כולם מתגייסים. ממהרים לענות לקריאתו, מצווה אותם ועושים מצוותו, מזהירים ונזהרים, גם מצוות, גם עזרות, להבים, מקשיבים לו. זה תעשו, את זה אל תעשו, מבסוטים עליו. זה מנהיג עליון, מנהיג אידיאלי. אמר כוזרי, יפה מאוד, התיאור הזה של המלך. החסיד שאלתיך, לא על מושל, מה אתה מספר לי סיפורים על מלכים ומושלים? שאלתי אותך על החסיד. אז זה משל על השכל, שהוא שולט בכוחות. מה החבר? החסיד הוא מישהו מושל. מי הנתינים שלו? מי נשמעים לו? חושה וכוחותיו הנפשיים והגופניים, ומנהיגם ההנהגה המדינית. כשהשכל נותן מקום וביטוי לכל כוחות החיים, לא דוחק אותם ומרסק אותם וכובש אותם, אלא מפריח אותם ומכוון אותם, אז הם נשמעים לו. כי הוא נתן להם מקום. הרב אז אומר להם, כעס כן, אבל ככה וככה וככה וככה. תאוות הרעיות כן, אבל ככה וככה וככה וככה. תאוות ממון כן, אבל ככה, זה כוח, צריך להשתמש בו. לא פזרנות ולא קמצנות, אלא בנדיבות. דרך האמצע. הבנתי. אז יש מקום לתאוות ממון. אני מביא מה זה כסף, חי את זה, אבל לא מתקמצן. אהבה, אהבת הזולת. לא מפזר, כי אתה כאילו אין דבר אין משמעות לכסף, אלא בנדיבות. הבנתי אותך. כמו שנאמר, מושל ברוחו מלוכד עיר. פסוק במשלי. והוא המוכן לממשלה. המושל ברוחו, הוא מוכן לממשלה. כאילו היה מושל במדינה, היה נוהג בה בצלק, כאשר הוא נוהג בגופו ונפשו. זה אדם שראוי לממשלה. כמו שהוא עושה עם כוחות הנפש שלו, ככה הוא היה עושה במדינה שלו.
מדינה.
היה נוהג בצלק, כאשר היה נוהג בגופו ונפשו, מכניע כוחות התאוותנים, הוא מונע אותם מן ההפקרות, הוא כן מכניע אותם, הוא מכוון אותם, מונע אותם מן ההפקרות, אחרי שהוא נותן להם חלקם, הוא ממלא להם חסרונם, לא פרישות של שנאת כוחות החיים ומאבק בלתי פוסק. מכניע אותם, אבל נותן להם את חלקם. ממלא להם חסרונם במאכל המאוזן. לא חוסר צומות וחוסר אכילה מופלגת קיצונית. היו גדולי ישראל שנהגו ככה, צריך להבין את המקום הזה. אבל גם לא מה? תאוותנות ואכילה בלתי פוסקת. אלא המאכל המאוזן והמשקיע המאוזן. בחיצה המאמצע המאוזנים גם כן באופן מאוזן. הוא מכניע את הכוחות הכעסנים וכשינו ינצח, אחרי שהוא נותן לחלקה, בניצוח עומד וכוח החומות והדעות. הוא נצחן וכחן וכעסן, אז הוא מכניע את הכוח הזה. אבל הוא נתן לו את חלקו איפה שראוי, בוויכוח עם תועלת. ויכוחי החומות והדעות, והגערה באנשים הרעים, על מי תיחס? על האנשים הרעים, תיגר בהם. הבנתי, מושל. זה אדם שנותן מקום לכל כוחות החיים, מונע מהם את מה שלא צריך, נותן להם מקום איפה שצריך. זה מושל.
הוא מעלה את זה למליאה,
שאם
אני
עומדים בקטרי, אני אומר. איזה מליאה? שמה? הוא איפה הם? הנה, אבי מעוז. ראיתם את אבי מעוז?
לא.
אבי מעוז הנציג של מפלגת נועם בכנסת, הוא חלק מסיעת הציונות הדתי. והוא מדבר בנועם. הנציג של האותה הוא בכנסת. אמת. באופן טבעי, אתם יכולים לשער מה עמדתי ביחס אליו. אז אני מאוד נהנה לראות אותו, הוא לא צועק. היה לו חוג בית בשומריה ביום ראשון שעבר. אז הוא דיבר, הוא אמר, אנחנו מדברים בנועם, אומרים את האמת הכי חריפה ונוקבת. על בנועם, הוא אומר, אני לא צועק במליאה אף פעם. תסתכלו, יש מלא צעקנים. אני לא צועק במליאה. הוא עולה לדוכן ולא מדבר בצעקות. דבר דברים נוקבים, אולי חבר הכנסת שאומר את הדברים הכי נוקבים, בואו נגיד מהצד שלה, מהצד הזה של המפה, הצד הנכון של המפה, הוא אומר את הדברים הכי נוקבים. הצד השני מדברים עוד יותר שטויות. אומר בנועם, באמירה ברורה, זה הדרך המאוזנת לומר את הדברים הנכונים. הוא נותן לחושים חלקם, והשביל לו תועלת, הוא לא מבטל את החושים. נותן להם את חלקם, משתמש בידיים, ברגליים, בלשון, דבר ההכרחי, בבחירה יותר מועילה. כך השמיעה וראייה, והחושים שותה במקוות שתהיה, ואחר כך הדמיון, והשמה, והחשבה, והזיכרון. אחר כך כוח הרצון משתמש בכל אלה, משתמשים ומשרתי לבחירת השכל. כשהוא נותן להם את כל חלקם, הוא נותן לכוחות החיים את חלקם, אז כשאחר כך הוא זקוק להם, הם מגיעים לשירותו. ואינו מניח אחד מאלה האיברים והכוחות לפרוץ מה שמייחד אותו לבדו ויקפח הנותרים, לא משהו שבא על חשבון השני. כאשר סיפק צורך כל אחד מהם, ונתן הטבעיים, כוחות הטבעיים, מסביר פה מה זה, מה שספיק למנוחה והשינה, לחיונים אשר יפרנסים מן היקיצה והתנועה במעשה עולם, צריך קצת להתעסק במעשה העולם, אזי יקרא לעדתו כמושה שנשמעים לו, הקורא לכל יום, צריך לעזור לדבק מדרגה שלמעלה מארץ ולמעלה מדרגה אלוקית. עכשיו אומר, בואו נתאחד כולנו כדי להידבק מדרגה אלוקית. נשמעים לו, באים לקרב, באים למשימה, באים לאתגרים הרוחניים שלמעלה מהמערכה השכלית. מסדר עדתו ויערכה. חולה וחולה, מסדר, הכל מסודר, הכל של זה. טוב. ואז הוא מסביר בעריכות איך כל האיברים, הכל עוזר לו לקניית המדרגה האלוקית. עיקר הפסקה זה מה שרציתי להביא פה, זה ההתחלה, איך שהוא נותן לכל דבר ודבר את חלקו, ואז הוא משתמש בו. אז זה בעזרת השם אנחנו נראה מחר, בסעיף י' ג' אמרנו, התחלה, המעבר למוסר כובש למוסר ישר במוסר הפרטי, ואחר כך בתנועת כל העולמי, המעבר מכובש לישר, סעיף ארוך, מחר שלישי, יכול להיות שאפילו עד סוף השבוע, שלישי רביעי חמישי, אולי נספק את י' ד' גם, בעזרת השם.